משקלים, דף י"ד, מתחילים בעזרת השם, דף י"ג, עמוד ב', בשורה האחרונה, במילים, נחוניה היה אחד הממונים בבית המקדש, התפקיד שלו היה שהוא היה חופר שיחין של מים, בשביל עולי הרגלים שאלה מה לשתות. שהיה נחוניה חופר שיחין ומערות, סוגים של בורות של מים, ואבא ידע, הוא היה כל כך מומחה, כשהוא היה רואה סלע, היה יכול לומר, לפני שחצבו בתוך הסלע, היי דיין קייף, הסלע הזה, מקורר מיה, אם אתה תחצוב בו, יהיה לך מים קרים. והי דיין קייף, הסלע הזה שאתה תחצוב בו, אית בי שרברובי, יש בו מים חמים. וגם את הטמפרטורה, את המידת חום, הוא גם היה יכול להגיד, עד איכן שרברבותי מתיה, כמה החום של המים. אמר רבי אליעזר, שלמרות שנחוניה כל כך עזר לעולי הרגל שיהיה להם מה לשתות, הוא מת בנו בצמה. למה? מסביר התקלין חדתין, שכשהאדם הוא מאוד שלם במעשיו, דווקא אצלו הקדוש ברוך הוא מדקדק יותר. אמר רבי חנינה, מנדה אמר שהקדוש ברוך הוא וטרן, הוא רואה אנשים חוטאים ולא קורה שום דבר. 10 שנים, 20 שנה, לא קורה שום דבר, הוא חושב שהקדוש ברוך הוא וטרן, אז חלילה יתוותרן בני מאוי, אז המאיים שלו יהיו מיותרים, שהם לא יתפקדו. מסביר התקלין חדתין, למה? מה הקשר? למה זה מידה כנגד מידה? אם אדם חושב שמה שהוא עושה בעולם הזה, אין לזה השפעה כל כך על העולם, ולכן הקדוש ברוך הוא לא אכפת לו מה הבן אדם הפרטי עושה, אז אומרים לו, גם המעיים מיותרים, שלא יתפקדו חלילה כמו שצריך. כי מה המעיים מועילות? מה המעיים עושים? כל הזמן טוחנים, 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 את מי זה מעניין? אבל ברגע שהם לא מתפקדים, אז הבן אדם לא יכול לחיות. אז ככה גם כל בן אדם ובן אדם בעולם יש לו את התפקיד שלו, ובלעדיו אי אפשר להסתדר. הבן אדם צריך לדעת, בלעדיך אי אפשר להסתדר. שבן אדם לא יחשוב שהקדוש ברוך הוא מוותר לו, בגלל שמה זה משנה לקדוש ברוך הוא? הנחתי תפילין, לא הנחתי תפילין וכדומה. כן, זה משנה. כמו שהמעיים מאוד משנה אם הן פעילות או חלילה לא. אלא למה באמת רואים שבן אדם חוטא כל כך הרבה והקדוש ברוך הוא לא מעניש? מעריך רוחי, הקדוש ברוך הוא מעריך אפיים, אבל בסוף, וגב ידידי, הקדוש ברוך הוא יכול לגבות בסוף. אצל פרעו זה היה אחרי הרבה שנים, עד שהקדוש ברוך הוא פרה ממנו על כל מה שהוא עינה את עם ישראל במצרים. זה היה הרבה מאוד שנים. אמר רבי יחא, כתיב וסביביו של הקדוש ברוך הוא נסערה מאוד, מלמד שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם מים הסובבים, כחוט השערה ממש על כל דבר קטן. אמר רבי יוסי, לא מטעם זה אנחנו למדים שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה, אלא ממה דכתיב ונורא הוא על כל סביביו, מוראו על סביביו, על הקרובים יותר מן הרחוקים, שאם הקרובים הקדוש ברוך הוא מדקדק יותר על כל דבר קטן, כדי שהם יהיו שלמים לגמרי. כמו שמקפידים על דבר יקר, שהוא יהיה לגמרי מושלם, ככה גם הם יקרים הקדוש ברוך הוא יותר מדקדק, כדי שהם יהיו מושלמים. רבי חגי סיפר בשם רבי שמואל בר נחמן, מעשה בחסיד אחד שהיה חופר בורות, שיחים ומערות, בשביל שיהיה לשתות מים לעוברים ושווים. פעם אחת הייתה ביתו עוברת להינשא, בדרך לחתונה, לא עלינו, הוא שטפה נער. ואבא כל אמה הללין לגבי, כל הקהל נכנסו לנחם אותו, בעון מנחמי התה, רצו לנחם אותו. כן, נהפך להם טוב ללכת לבית האבל, מללכת לבית המשתה, כמו שהפסוק אומר, ששם ישמרנו. ולא קיבל על לא מתנחמה, הוא לא הצליח לקבל על זה תנחומים. העל רבי פנחס בן יאיר לגבי, הגיע הוא בעצמו אליו, רבי פנחס בן יאיר, בהם מנחמה תה, ולא קיבל על לא מתנחמה. הוא בא לנחם אותו, אבל אותו אבא שקול לו עלינו, לא קיבל תנחומים. אמר לו, אז אותו רבי פנחס בן יאיר שאל את בני העיר, דין הוא חסיד חון? זה החסיד של בני העיר? כנראה הוא היה מפורסם כחסיד גדול. איך יכול להיות שהוא לא מקבל תנחומים, והוא לא מקבל את מה שהקדוש ברוך הוא עושה? ומצדיק את הדין, אמרו לי, רבי, כך וכך היה עושה, שהוא היה חופר בורות מים לבני אדם שלא יהיו צמאים, כך וכך הראה לי שהבת שלו בדרך לחתונה, ככה זה מה שקרה? אמר, אז רבי פנחס קבע את הדעה שלו, שגם התקבלה תכף כמו שנראה, הדעה שלו התקבלה גם בשמיים, אמר, אפשר שהיה מכבד את בורו במים, והוא, הקדוש ברוך הוא חלילה, מקפחו במים? לא ייתכן. מיד פתאום, יצא שמועה, נפלה עברה בעיר, בת ביתו של אותו האיש, הנה היא חיה, היא בחיים, היא לא מתה. אית דאמרי, איך היא ניצלה? בסוכת ההתארית, היא נאחזה באיזה ענף עץ וככה היא ניצלה. ואית דאמרי, יש אומרים, מלאך ירד כדמות רבי פנחס בן יאיר, והיא צילה. אומר השיטה מקובצת, הוא לא אומר את זה, השיטה מקובצת, שרואים מפה שהקדוש ברוך הוא מקבל את הסברה של צדיקי הדור, ולכן הוא שלח מלאך בדמותו של רבי פנחס בן יאיר, כדי להראות שהוא קיבל את הדבר הזה, אם בן אדם מתאמץ בשביל עם ישראל, אז ודאי שרק טוב יצא לו מזה. במשנה למדנו שהיה ממונה שקראו לו גביני, והוא היה ממונה להכריז, כרוז, מה הוא היה מכריז? שהמכריז בבית המקדש, מה היה אומר? עמדו הכהנים לעבודה. גם הלוויים יש להם מה לעשות בבית המקדש. ולוויים תעמדו לדוכנם, שיעמדו לדוכנם לשיר. וישראל יעמדו למעמדם, שמתי שהקריבו את הקורבן תמיד, היו שלוחים של עם ישראל נעמדים לראות איך מקריבים את הקורבן של עם ישראל, כי בסוף קורבן תמיד זה קורבן של כל עם ישראל, אז צריך שבעל הקורבן יעמוד ויראה איך מקריבים את הקורבן שלו. אותו גבינה היה לו קול כל כך טוב, חזק, שהוא היה מכריז, פעם אחת אגריפס המלך שמע קולו עד 8 פרסאות, הוא כל כך שמח עם זה, נתן לו מתנות הרבה. היה עוד ממונה, קראו לו בן גבר, הוא היה ממונה על נעילת השערים. מספר את הגמרא, כשלמדו מסכת יומא, דף חף, שם, בישיבתו של רבי שלה, אז רבי שלה דיבר, אמר את השיעור, אבל הוא היה אומר בלחש, והיה לו אחד שנקרא מתורגמן, שהיה אומר את הדברים שלו בקול, שכולם ישמעו. אז תרגם רב, שהוא היה מתורגמן של רב שלה, הוא תרגם קומי דבית רב שלה, לפני תלמידי ישיבתו של רבי שלה, מה שכתוב במסכת יומא, בדף חף, קרא גברה. משנה שמה אומרת, ולא הייתה קריאת הגבר מגעת, שזה עלות השחר בערך, עד שהייתה עזרה מלאה מעם ישראל. זה היה בשלוש הרגלים שהיהודים באו כבר מוקדם להקריב את הקורבנות שלהם. אז הוא אמר, מה זה נקרא קריאת הגבר? הכריז, אז הוא אומר ככה, מה שכתוב קרא גברה, הכריז קרוזה, בן אדם שהכריז. אמר לי, אז רבי שילה אמר לו, למה אתה אומר הכריז קרוז? אמור קרא תרנגולה, גבר זה הכוונה תרנגול. שתרנגול עושה קול בבוקר, שהוא מכריז, זה סימן שיש איזשהו רגע מסוים של הבוקר. כן, יש את במסכת יומא המפורט שיש, איך יודעים על זמן מסוים, אם הוא כבר בוקר, אז יש עלות השחר, יש קריאת הגבר, יש בזה כמה שלבים. אז תגיד, שמתי שתרנגול קורא בבוקר, שהוא מתעורר, הוא עושה קולות, זה הזמן של קרא הגבר. למה אתה אומר שהבן אדם קרא? אמר לי, אז רב אמר, אפשר לפרש שקרא הגבר זה תרנגול, כי איך תפרש פה בן גבר על נעילת שערים? מה היה תרנגול שהיה ממונה על נעילת השערים? ואת נינן בן גבר, והיא התלך לממר בר תרנגולה. ומצד שני, רב שילה, הוא סבר שאיפה שאפשר לפרש את זה בן אדם, שאפשר לפרש את זה תרנגול, צריך לפרש את זה תרנגול. ואיפה שאי אפשר לפרש את זה תרנגול, אז צריך לפרש את זה בן אדם. היה עוד ממונה שקראו לו בן בייבאי, שהוא היה ממונה על הפקיע. מה זה פקיע? שהיה מזייג פתילות, הוא היה משווה את הגודל של הפתילות, שיתאימו בדיוק למנורה, שתדלק כמו שצריך. רבי יוסי מספר את הגמרא, אהל למקום שנקרא כופרה, הוא הגיע למקום שנקרא כופרה. באו ממניה ליון פרנסים, בני המקום רצו למנות ממונים על העיר שיטפלו בהצלת נפשות והכל, ולא קיבלו מנהן, הם היו בענווה, רצו לברוח מהרבנות וככה באמת צריך להיות, הם לא רצו לקבל עליהם את הרבנות. אהל ואמר קומיון, הוא רצה לשכנע אותם רבי יוסי, אז הוא הלך ואמר להם, אתם ראיתם את הרשימה פה של המשנה, כל הממונים, 15 ממונים, בין כל הגדולים, למשל מרדכי הצדיק, גדול הדור, יש פה עוד אחד שנקרא בן בייבאי, שהוא היה ממונה על הפקיע, להכין פתילות, אתה מבין מה? והוא ממונה פה באותה הרשימה. ומה עם זה שנתמנה סך הכל על הפתילות? תראה מה הוא זכה למנות עם גדולי הדור, אתם שאתם נתמנים על חיי נפשות, פה כשרוצים למנות אתכם פרנסים, לא כל שכן שתסכימו. עוד ממונה היה בן ארזה, שהוא היה ממונה על הצלצל. זה היה מין מצלתיים כאלה שהיו עושים איתם קול בשביל לסמן מה שצריך לסמן. כי עד את נינן תמן, כמו שלמדנו משנה, הניף הסגן בסודרין, משנה במסכת תמיד, כשהוא הניף עם מזבגד והקיש בן ארזה על הצלצל, אז היו מתחילים שירת הלוויים. וגרס בן לוי, הוא היה ממונה על השיר. הוא אומר, את מי למנות, מתי מתחילים וכו'. אמר רבי אחא, אותו אוגרס, נעימה יתרה היה יודע, היה יכול לעשות קול מאוד מיוחד. ואמרו עליו על אוגרס בן לוי, שהיה מנעים את קולו בזמר. היה עושה קול מאוד יפה בזמר. וכשהיה נועץ את האצבע גודל, גודלו בתוך פיו, היה מוציא בצורה כזאת כמה מיני זמר. וכשהוא היה עושה מיני זמר, כל כך הכהנים היו מתעוררים מזה ושמחים ומקבלים את העוצמה, היו כל הכהנים נזכרים, נבעטים וזוקרים לו בבת ראש את הראש. עוד ממונה היה בית גרמו, זה היה משפחה שלמה שהיו ממונים על מעשה לחם הפנים. מה הייתה האומנות הגדולה פה? בית גרמו היו בקיאים במעשה לחם הפנים, וברדיעתו ידעו טוב איך לעשות את זה שיציאו אותו מהתנור שלם, למרות שזה היה בצורה של חטא הפוכה, וככה זה היה בתנור, הם ידעו איך לאפות את זה, שזה יהיה אפוי, למרות שזה היה עווה גם מבפנים, ואיך לא ייפלו הקטלים של הלחם פנימה, היה להם אומנות מיוחדת, וידעו איך לרדות את זה מהתבנית, לשים את זה על השולחן, ולא רצו ללמד לאחרים את האומנות הזאת. שלחו חכמים והביאו אומנים אחרים מאלכסנדריה שבמצרים, שגם הם היו בקיאים במעשה לחם הפנים, שהם יעשו את הלחם, אבל מה הבעיה? שכשהגיעו האומנים האלה, מה גילו? שהם אמנם יודעים לעשות לחם הפנים, אבל ברדיעתו לא היו בקיאים, לא היו יודעים לרדות, להוציא את הלחם הפנים מתוך התנור, אז בשביל זה מה הם עשו? בית גרמו, שהיו יודעים לרדות את התנור מהתנור, את הלחם מהתנור, היו עופים את הלחם בתוך התנור, עופים, מדליקים את האש בתוך התנור, היו מסיקים את התנור מבפנים, ועופים את הלחמים מבפנים, וככה זה היה נאפה טוב, גם הלחם מבפנים היה נאפה כמו שצריך, ולא הייתה מתאפשת, לחם הפנים הייתה נשארת טריה השבוע שלם. לעומת זאת, של אלו, האלכסנדרים שהביאו ממצרים לפות מעכשיו והלאה את לחם הפנים, אמנם היו לוקחים כסף, היו קצת כסף, ולא עושים מה שנקרא עבודה, כן, לא עבודה יהודית. היו מסיקים מבחוץ ועופים מבחוץ. כדי שלא יצטרכו להוציא את הלחם מהתנור, אז היו עופים אותו מלכתחילה בחוץ, והם מדליקים את האש מבחוץ. והייתה מתאפשת בגלל שהלחם לא היה נאפה כמו שצריך. אולי תוך התנור גורם שהאפייה תהיה יותר פנימית, יותר ככה גם בתוך הלחם. כיוון שידעו חכמים בדבר הזה, נתברר על החכמים שהביאו אומנים מאלכסנדריה, אבל את העבודה של בית גרמו הם לא מצליחים למלא. אמרו, אם רק הם, בית גרמו, מסוגלים לעשות את לחם הפנים כמו שצריך, הם, הקדוש ברוך הוא העמיד בדור, בשביל שיהיה לחם הפנים, הקדוש ברוך הוא תמיד בכל דור נותן חוכמה לבני אדם, שיוכלו לעשות מלאכת שמיים. צריכים תמיד שיהיה את אלה שעושים מלאכת שמיים, אבל בכל דור הקדוש ברוך הוא דואג שיהיו את המוכשרים לעניין הזה. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לכבודו ברא, שנאמר כל פעל השם למה הוא פעל, למענה ולהרבות כבוד שמיים. אז אם כן, שלחו אחריהם, תבואו אתם, אנחנו מוכנים בסוף להחזיר אתכם, למרות שאתם לא מלמדים אחרים לחם הפנים. אבל הם לא רצו כבר לבוא, עד שנתנו להם שכר כפול, כפלו להם שכרם. כמה היה בהתחלה? אז יש פה שתי לשונות. לשון השונה, שבהתחלה הם לקחו 12 מנה, היו נוטלים בהתחלה, והוסיפו להם כפול, נתנו להם מכאן עולה ב-24 מנה. רבי יהודה אומר, בהתחלה הם כבר היו לוקחים 24, היו נוטלים 24 מנה. וכפלו את המשכורת, נתנו להם 48 מנים. אמרו להם, לבית גרמו, בסדר, אנחנו מחזירים אתכם, ניתן לכם כפול שכר, אבל באמת מפני מה אין אתם רוצים ללמד את האומנות של הלחם הפנים? למה לא לתת לעוד אנשים לעשות את זה? אמרו להם, מסורת היא בידינו מאבותינו, שהבית הזה שאנחנו כל כך שמחים בו והכל פה כל כך מתפקד, כן, אנחנו כבר נשאבנו לתוך בית המקדש, מסורת היא בידינו שהבית הזה עתיד להיחרב. אנחנו לא רוצים שאף אחד ידע איך עושים את לחם הפנים, שלא ילמדו אחרים ויעשו לפני העבודה הזרה שלהם, כמו שרואים שלקחו את, את הכיסא של שלמה המלך ועשו את זה כעין זה לחשברוש והכל. לא רוצים שיעשו לפני עבודה זרה את לחם הפנים. רואים גם כן שהחשבורש לקח מכלים של בית המקדש, בגדי כהונה. לא רוצים שזה יהיה לפני עבודה זרה. אבל במסכת יומא נראה שמחשיבים אותם לגנאי על זה שהם לא רצו ללמד את לחם את מעשה לחם הפנים. וגם רואים פה לכאורה שהם לא רצו עד שלא נותנים להם כפול משכורת, הם לא מוכנים לבוא. זה היה נראה שהיה איזשהו גנאי מסוים במעשים שלהם. בדברים הללו, אבל בכל זאת מזכירים אותם לשבח, במה? שלא יצא ביד בניהם פת נקייה מעולם, להבין מה זה מסירות נפש של בן אדם. הם היו יודעים לאפות לחם מספר אחד בכל העולם, אפילו באלכסנדריה, כן? כמו שאנחנו התברר לנו. הם ידעו לאפות לחם מספר אחד בעולם, אז הם היו צריכים לאכול את הלחם הכי משובח. לא. לא יצא ביד בניהם פת נקייה מעולם, כדי שלא יהיו מרננים אחריהם ואומרים, ממעשה לחם הפנים הם אוכלים, שהם לקחו קמח מלחם הפנים. אז הם אכלו לחם לא כל כך טוב, למרות שהם יכלו לאכול לחם יותר טוב, בשביל להיות נקיים מהשם ומישראל, שלא יצא עליהם חשד. עכשיו עוברים למשפחת בית אבטינס, שהם היו ממונים על מעשה הקטורת, לדעת לפתם את ה-11 סממנים של הקטורת, כמו שצריך. של בית אבטינס היו בקיאים מאוד על מעשה פיתום הקטורת. איך קודשים את הסממנים, איך מערבבים אותם. וכן הם ידעו בדיוק מה הצמח שנקרא מעלה השן, שהוא, העשב הזה, גורם שהשן יעלה כמו מקל, ממש ישר, השן של הקטורת, משהו מיוחד, ולא רצו ללמד את זה לאחרים. אז ראו שלא רוצים ללמד לאחרים אותם בתפטינס, שלחו והביאו מנים אלכסנדריה של מצרים, והם היו באמת בקיאים בפיתום הקטורת, עשו את זה אותו דבר, רק דבר אחד לא. בעשב של מעלה השן הם לא היו בקיאים, לא ידעו מה זה העשב הזה. של בית אבטינס הייתה השן מתאמרת ועולה כמקל, ואז פוסה ויורדת בכל ההיכל. זה היה ממש לתפארת. אבל ושל אלו של אלכסנדרים הייתה עולה קצת העשן, ומיד הייתה פוסה, הייתה פוסה מיד. כיוון שנודע שהעבודה של המקצרים היא לא כמו העבודה של בית אבטינס, ידעו חכמים בדבר, אמרו, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא, לכבודו ברא, הרי מי נתן את הכישרון לבית אבטינס? אם הם היו מתגאים, זה היה הרי צחוק. כי מי נתן לכם בכלל את הכישרון הזה? צריך שיהיה מישהו שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יעשה את העבודה הזאת של, של מעשה הקטורת. טוב, אתם לא רוצים ללמד את זה, כן רוצים ללמד. אנחנו חייבים לקחת אתכם, כי אתכם הקדוש ברוך הוא העמיד בדור הזה, שאתם תהיו אלה שתעשו את מעשה הקטורת. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לכבודו ברא, שנאמר כל נקרא בשביל, בשמי לכבודי ובראתי וגומר, רצתי ואפסיתי, זאת אומרת, אני עשיתי את הכל בשביל כבודי, אומר הקדוש ברוך הוא, או לפי נוסחה אחרת, כל מה שפעל הקדוש ברוך הוא לא פעל למענהו, שנאמר כל פעל השם למענהו. בסדר, בכל אופן צריך לקרוא להם בחזרה, כי הם נוצרו כדי לשרת את הקדוש ברוך הוא, הם קיבלו את הכישרון הזה, זה לא הם מיוחדים שהם מוכשרים, לא. הכישרון הזה הקדוש ברוך הוא הכניס להם בשביל שיעשו כבוד שמיים, אז אנחנו צריכים בכל מחיר למצות את מה שהקדוש ברוך הוא שלח אלינו לכבוד שמיים. שלחו אחריהם ולא רצו לבוא עד שיקפלו להם שכרם. כמה הם לקחו בהתחלה? אז לפי לשון ראשונה, י"ב מנה היו נוטלים בהתחלה, וכשקפלו להם את השכר נתנו להם כ"ד מנה. רבי יהודה אומר שבהתחלה הם לקחו כבר כ"ד מנים היו נוטלים, וכשקפלו להם נתנו להם 48 מנים. אמרו להם, בפני מאין אתם רוצים ללמד איך עושים את המעלה השן, איך עושים את הקטורת? אמרו להם, אנחנו כל כך שמחים שבית מקדש בנוי על תילו, והכל פה כל כך שמח, וברובם, ובפומבי, וכל הדברים הטובים. בית אלוקים נהלך ברגש, אבל מסורת היא בידינו מאבותינו, שהבית הזה עתיד להיחרב. ואז אם יהיו יהודים שידעו איך עושים את מעשה הקטורת, יכריחו אותם שם בגלות, שיעשו את זה לפני עבודה זרה. אז שלא ילמדו אחרים את האומנות הזאת, ויהיו עושים אותה, כן, לפני עבודה זרה שלהם, כמו שידוע שכשגלו עם ישראל לבבל, אז על נערות בבל, הבבליים ביקשו מהלוויים, שילכו וינגנו כמו שנגנו בבית המקדש, והם הלכו, ובמסירות נפש חתכו את האצבעות וכולי, כדי לא לשיר את שיר השם על אדמת נאחר, אמרו, אולי אנחנו נוכל במסירות נפש לעמוד ולא לעשות את הפיתום הקטורת לעבודה זרה, אבל אולי אם הרבה אנשים ידעו, הם לא יעמדו בפיתוי ויהיו עושים כן לפני עבודה זרה שלהם. שזה אנחנו לא רוצים לספר. בכל זאת זה נראה שלא הזכירו אותם על זה לבד לשבח, כי חכמים כנראה לא קיבלו את זה, כי הם כן היו צריכים ללמד אולי לאנשים נאמנים, אבל בדברים הללו מזכירים אותם לשבח. שלא יצאת אישה משל אחד מהם מבוסמת מעולם, למרות שהם היה להם את הבוסם הטוב ביותר בעולם, כמו שאמרנו קודם לגבי הלחם, בסירות נפש, ולא עוד, אלא כשהיה אחד מהם נושא אישה במקום אחר, אז היה אומר לה, אני מוכן להתחתן איתך בתנאי שאת לא תתבסמי, בשביל שלא יהיה לה, אז שאנחנו לוקחים בוסם מהקטורת, הפוסק עם המנת שלא תתבסם, שלא יאמרים, מעשה פתאום הקטורת מתבסמות. זאת אומרת, ממש מסירות נפש, הם היו מוכנים לוותר, למרות שהם ידעו שהם מספר אחד בעולם. לא רצו, היה יכול להיות כבוד גדול, הם מגיעים לבין החברות, היו מגיעות, וכולם היו משבחים אותם. לא, אנחנו לא רוצים שיגידו שאנחנו לקחנו ממעשה הקטורת. זה מידות מאוד מיוחדות ויראת שמיים. לקיים מה שנאמר, והייתם נקיים מהשם ומישראל, אל תביאו את עצמכם לידי חשד שאתם לוקחים מהבוסם של, של הקטורת. אמר רבי ישמעאל, אני, לדעתי, בית אבטינס לא נהגו לשם שמיים. לספר לכם. פעם אחת הייתי עומד בירושלים אחרי החורבן, מצאתי תינוק אחד מהצאצאים של בית משפחת אבטינס, אמרתי לו, בני, אתה יכול לספר לי מאיזה משפחת? אמר לי, ממשפחת פלוני, בית אבטינס. אמרתי לו, בני, אני רוצה להגיד לך מוסר חזק. תראה מה קרה עכשיו, אחרי החורבן. בזמן בית המקדש, אבותיך, לפי שנתכוונו לרבות כבודם, ולמעט כבוד שמיים, לפי כך, מה עכשיו? מאיפה בית אבטינס? שום דבר. כבודם נתמעט, כי כבר אין קטורת, וכבוד שמיים נתרבה. למה? בהתחלה, חורבן בית המקדש היה בשני שלבים. שלב ראשון, גלו 10 השבטים מהשומרון, חוץ משבט יהודה ובנימין. שלב שני, גלו יהודה ובנימין. כשגלו 10 השבטים, היו אומרים, אתם יודעים למה יהודה לא גלו? בגלל בית מקדש. הוא חס הקדוש ברוך הוא על בית המקדש. אבל כשהקדוש ברוך הוא הגלה גם את בני יהודה, לא האמינו כל מלכי ארץ, כי אבות צר ואויב בשערי ירושלים, בית המקדש, בית השם, מישהו יחריב את בית השם? אבל כשהחריבו את בית המקדש, אז התרבה כבוד שמיים, כי בני יהודה אמרו, אנחנו מסודרים, יש לנו פה את בית מקדש, הקדוש ברוך הוא לא יחריב את בית המקדש, עשו מה שעשו הרבה עבירות, כי הם היו בטוחים, יש להם פה את המשכנתא, כמו שאומרים, יש להם פה על מה להסתמך, יש פה בית המקדש, כל העוונות יצטרכו איכשהו להתכפר, כי בית המקדש חייב להישאר קיים. אבל כשהקדוש ברוך הוא החריב את בית המקדש, הקדוש התרבה כבוד שמיים, שהקדוש ברוך הוא לא מוותר, לא מוותר. וזה התרבה כבוד שמיים. אמר רבי עקיבא, לפי דעתי, הם כן נהגו, זה בית אבטינס, שלא רצו לספר, הם התכוונו לטובה. סך לי שמעון בן לוגה, סיפר לי סיפור, בא לי שמעון בן לוגה, אני רוצה לספר לך רבי עקיבא. מלקט הייתי עשבים פעם. הייתי, לא הייתי לבד, הייתי עם איזה ילד. הילד הזה היה ממשפחת בית אבטינס. אני ותינוק אחד של בית אבטינס. פתאום ראיתי אותו שבכה. בסדר, זה היה אחרי החורבן, אז אני יכול להבין איך אפשר להפסיק לבכות. ופתאום ראיתי אותו ששחק. אמרתי לו, בני, למה בכלל בכית? אמר לי, על כבוד של בית אבא, שעכשיו שאין כתורת, הכבוד שלו נתמעט, כי עד עכשיו היה נותן את הכתורת, אז היה לו את הכבוד הזה. ולמה שחקת? אמר לי, נזכרתי שהגלות לא תישאר לנצח. עוד יבוא היום יום שיהיה הגאולה. על הכבוד המתוקן לבני המשפחה שלי, שהם היו צדיקים, היו צדיקים לעתיד לבוא בבניין בית המקדש, לפי דעתי הם יחזרו לעשות את הכתורת. לעתיד יחזור להיות הכבוד שלהם. הוא אמר, ראית? מה קרה שנזכרת מכל זה? הוא אומר, בדיוק מעלה אשן לנגדי. ראיתי בדיוק את העשב הזה, של מעלה אשן, שרק המשפחה שלנו מכירים אותו, מזהים אותו. נומדתי לו, בני, הראו לי! יש לך פה מעלה אשן? עכשיו פה בשדה ראית? תראה לי את זה! אמר לי, רבי, מסורת בידי מאבותיי שלא להראותו לבשום בריאה. אז זה אמר רבי יוחנן בן נורי, פגע בי זקן אחד, משל בית אבטינס. ופה הוא כבר נשבר אותו זקן, והוא העביר לי, סיפר לי בדיוק איך עושים את התקטורת. הוא הביא לי מגילת סמנים בידו, הוא לא רצה להעביר את זה הלאה למשפחת בית אבטינס. אמר לי, רבי, לשעבר היו בית אבא, מעוגנים, צנועים, היו מוסרים את המגילה הזאת אלו לאלו, והיו שומרים את זה בסוד, כדי שזה לא יתפרסם ולא ילכו לעשות את זה לעבודה זרה. עכשיו שאין בית אבא מעוגנים, נאמנים ומעוגנים, אין לך את המגילה ואתה ייזהר בה, אתה תשמור עליה. כשבאתי ורציתי הדברים לפני רבי עקיבא, זלגו עיניו דמעות ואמר, מעתה, אין אנו צריכים להזכירם לגנאי. תראה, מה זה לדון לכף זכות? הממונה הנוסף שהיה לנו מבין הממונים, 15 הממונים, זה היה אלעזר, שהוא היה ממונה על הפרוכת. היו 13 פרוכות בבית המקדש, שהוא היה ממונה על אורגי הפרוכת. היה עוד ממונה, היה פנחס, הוא היה מלביש, שהיה מלביש בגדי כהונה גדולה, הוא דאג ללבושי הכהן גדול. מעשה בכהן אחד שהלביש, כהן אחד שהיה יודע טוב איך לתקן בגדים, הוא הלביש לאסטרטיות אחד, היה שר חשוב, והוא הלביש אותו כמו שצריך. נתן לו 8 זהובים בשכרו, והיא דאמרין נתן לו 12 זהובים, טרנס ריאב לי. רואים מפה שלדעת להלביש בצורה מחויתת ו... מושלמת, זה אומנות. ובאמת הם היו מומחים, פנחס היה מומחה בתחום הזה. הלכה ב', הממונים שהיו בבית המקדש, לסדר, הסדר כמו שנקרא היום, ההיררכיה, מי היה ממונה על מי והכל. הם פוחתים משבעה המרקולים, המרקולים זה שתי מילים, אמר כל, הוא אומר כל מה שצריך לעשות, הם כמו מנהלים. ומתחתיהם היו 3 גזברים, עוד דבר, ואין עושים שררה על הציבור פחות משני אנשים. גם כשאמרנו שהיה 15 ממונים בבית המקדש במשנה הקודמת, כל אחד מהם היה לו עוד ממונה, רק שהוא היה בכיר ממנו יותר. חוץ משני ממונים, שהם היו יחידים, מבין אחיה, שהוא היה ממונה על חולי מעיים, לרפא אותם, לתת להם את היין שצריכים והכל, וכן אלעזר, שהוא היה ממונה על הפרוכת, למה באמת הם יכלו להיות ממונים על הציבור יחידים, שאותם קיבלו רוב הציבור עליהם, שאין בעיה שהם יסתררו על הציבור יחידים. בדרך כלל, מה שהכוונה שאסור להסתרר על הציבור יחיד, הכוונה שררה ממונית, שגובים מהם כסף ושולטים על הכסף של הציבור, צריך שיהיה לפחות שני אנשים שלא לא יבזבזו את הכסף במקומות שהציבור לא מעוניינים שזה יתבזבז, ויוכלו לסמוך עליהם שהם ישרים. ולמרות שבן אחיה שהיה ממונה על רפואה, שהיה צריך תקציב של בריאות, כן? בכל זאת היו סומכים עליו יחיד, וכן אלעזר שהיה ממונה על התפירה של הפרוכת, גם כן סמכו עליו והוא היה יכול להיות יחידי. למדנו במשנה, אין פוחתים משלושה גזברים ושבעה המרכולים שמעליהם. תעני, יש מעל המרכולים עוד ממונים, שני קטליקין, שהם היו מעל המרכולים. הדאוד הכתיב, כתוב, הפסוק אומר, ויחיאל ועוזיהו ונחת, שלושה אנשים, הם היו גזברים. עכשיו מביאים פה רשימה של שבעה אנשים. ועשאל ורימות ויזובד, יוזבד ואליאל ויסמחיהו ומחת ובניהו, זה עוד שבעה אנשים, הם היו המרכולים מעל. ואחרי זה היו מתחת פקידים מיד, דיינו מתחת, הם היו מתחת מי? קונניהו ושמעי אחיו, שהם היו מעל השבעה המרכולים, שהתפקיד שלהם היה שהם היו קטליקין. עכשיו, אומר הפסוק, במפקד יחזיהו המלך, ועזריהו שהוא היה נגיד בית אלוקים. מה זה נגיד בית אלוקים? זה הכהן גדול. אז יש פה את המלך והכהן גדול. מי היה ממונה על האוצרות? של הממון, של הכסף שהיה בבית המקדש. אז היו על זה ממונים, מעל ממונים, מעל ממונים לפי הסדר הזה. כשהוא חותם, כשבאים לנעול את האוצר של ההקדש עם כזה מין חותם. אז דבר ראשון, הגזבר היה חותם את החותמת שלו, ונותנו למי שמעליו, לאמרקול, שגם הוא ייתן חותמת. האמרקול גם חותם, ואז הוא מעביר את זה שמעליו, נותנו לקיטליקון, בסדר? קיטליקון, גם הוא נותן את החותמת שלו, הוא חותם, ונותנו לכהן גדול. כהן גדול בעצמו גם חותם, ואז הוא נותן את זה למלך, ואז המלך גם חותם. וכשהוא מתיר, המלך רואה, מי פותח ראשון את החותמות? דבר ראשון, המלך שחתם האחרון, הוא פותח את החותמת ראשון. הוא רואה חותמו שלם, הוא מתיר, שובר את החותמת שלו. מי שמכיר את החותמות שהיה בזמנם, היה להם טבעת כזאת, לגברים היה, טבעת עם חותם, כמו שכמובן מסכת שבת, שהיה חותם כזה, כל אחד עם הצורה שלו, שהיו מטביעים אותו על גבי עיגול מחרס, והיה נהיה הצורה של אותו חותם. מי שרוצה, יש היום המון מיצגים של עתיקות שמראים את זה. בירושלים ובעוד מקומות מלא חותמות שראו, שמצאו בכל מיני חפירות ארכיאולוגיות, מצאו הרבה חותמות כאלה. בכל אופן, הוא היה שובר את החותמת שלו, והיה נותנו לכהן גדול. כהן גדול היה רואה חותמו ומתיר ומעביר את זה לקטליקין, וכשהוא היה רואה חותמו גם הוא היה שובר את החותמת שלו ומתיר ומוסר את זה לאמרקול. אמרקול רואה חותמו ומתיר ומוסר את זה לגזבר. הגזבר היה רואה חותמו ומתיר, והוא היה גזבר של ההקדש, היה משתמש עם הכסף כמובן כמו שצריך. במשנה למדנו, אין עושין דבר שררה על הציבור דווקא בענייני ממון פחות משניים. מאיפה המקור לזה? מהפסוק, רב נחמן בשם רבי מנה על שם, והם שניים לפחות ייקחו את הזהב ותתחילת את הארגמן. רואים מפה שבגלל שמדובר פה על עניינים של ממון, צריך שיהיה לפחות שני אנשים. כיוון שאמרנו שאסור לעשות שררה על הציבור פחות משני אנשים, מביאה הגמרא על משה רבנו, שהוא גם כן היה לו שררה על הציבור, גם בענייני ממון. והוא כן היה עושה שררה על הציבור ביחיד. והוא גם כן היה עשיר. אז הגמרא מביאה שהעשירות שלו לא הגיעה מהכסף של הציבור כמובן, רק מאיפה הגיעה באמת העשירות שלו. רב נחמן, אמר רבי חמה ברבי חנינה, מפסולת של הלוחות, שהוא פסל את בשביל לרשום, לחקוק, אנוכי השם אלוקיך וכל עשרת הדיברות, מהפסולת שיר משה, כי זה היה מאבן יקרה מאוד, סנפרינון. הדאוד הכתיב, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים. פסול לך, תפסול ותעשה חקיקה על גבי האבנים, וזה יהיה לך, שתהיה הפסולת שלך. עוד דעה מאיפה הייתה השירות של משה רבנו. אמר רבי חנין, מחצב של אבנים טובות ומרגליות ברא לו הקדוש ברוך הוא בתוך אוהלו, וממנו העשיר משה. ולמרות שהקדוש ברוך הוא העיד עליו, על משה רבנו, שהוא נאמן בענייני כספים, כמו שכתוב בפרשת פקודי, אלף פקודי המשכן, משכן העדות, כותב רבנו אור החיים הקדוש, שם במקום, שמכיוון שהיו ליצנים שחשדו במשה רבנו, שהוא הרי התעסק עם כל הכסף של בניית המשכן, אולי הוא לקח לעצמו קצת חלילה, אז לכן היה, העדות היה, המשכן היה עדות שמשה רבנו לא לקח כלום. מה הייתה העדות? כל אחד ניסה להקים את המשכן, אף אחד לא הצליח. גיבורים, חכמים, אלה שתמיד היו נושאים את המשכן, אלה בני לוי, לא הצליחו להקים את המשכן בפעם הראשונה, עד שמשה רבנו הצליח להקים, וזה היה העדות שהקדוש ברוך הוא לא יעשה נס לאדם, אם הוא חלילה וחס מעל, ובפרט לא באותו הדבר שהוא מעל בו, אז היה עדות שמשה רבנו היה נאמן בענייני כספים, כל עם ישראל היו יכולים לראות את זה, ולמרות שבעיניים היו יכולים לראות את הישרות של משה רבנו, תמיד הליצנים מוצאים מקום לליצנות שלהם. כתיב הפסוק אומר, והביטו אחרי משה עד בו האוהלה. מה כל כך היה להסתכל על משה רבנו? תרן המוראים נחלקו בזה. אחד אמר לגנאי ואחד אמר לשבח. מה אמר לגנאי? מה יש להגיד? עם ישראל אמרו, אותם לא טובים מעם ישראל. חמון שקיין, תראו את הרגליים של משה. חמון קרעין, תראו את השוקים, תראו את הרגליים. חמון קופד, תראו את הגודל של הבשר. אכיל מדי יהודאי ושתה מדי יהודאי. אכל את מהאוכל של היהודים ושתה מהאוכל של היהודים. הוא לקח את זה מאיתנו שלא כדין. כל מדלי מדי יהודאי, הוא הרי לא עובד. מאיפה יש לו כסף? הכל מאיתנו. זה למרות שהקדוש ברוך הוא הראה דברים כל כך ברורים. למרות שהנתונים היו על השולחן, עם ישראל תמיד יהיו את הפורקי עול שימצאו למה באמת אלה הצדיקים, למה הם בדיוק אלה שגוזלים את קופת הציבור. ומנדה אמר לשבח, הסתכלו אחרי משה, בטח יש מה להסתכל. מחמי צדיקאיה, תראו את הצדיקים. ומזכי טוביה, דזכת למח וייתי. זו זכות גדולה לזכות לראות את פני הצדיק. ראיית פני הצדיק מביאה הרבה הרבה סגולות גדולות. הלכה ג' פה צריך להגיד שאדם בא ומביא קורבנות לבית המקדש, אז אם הוא מביא קורבן עולה או קורבן שלמים, שני הקורבנות האלה תמיד באים ביחד עם נסחים. מה זה נסחים? יין כמובן, לניסוח היין. חוץ מזה זה מנחה. שמן, שמן זית וסולת. עכשיו, איך יודעים כמה יין וכמה סולת ושמן צריך להביא? אז תלוי איזה קורבן מביאים. אם מביאים פר, עגל, לא משנה, אם זה בהמה גסה, אז מביאים מידה שלושה עשרונים סולת, חצי אין שמן זית וחצי אין יין. אם מביאים איל, שזה איל זה כבש זכר מ-13 חודשים והלאה, אז מביאים שני עשרונים של סולת, שליש אין יין ושליש אין שמן. עכשיו, אם מביאים כבש או עז, כבש עד גיל שנה או עז, שזה לא משנה עד מתי, גם כשהוא גדול, אז מביאים רק יסרון אחד של סולת, מביאים רבע אין של שמן ורבע אין של יין. איפה היו קונים את אותם הנסחים? היו קונים את זה בבית המקדש עצמו. למה? בשביל שזה יהיה שמור בתארה, הם יטלטלו את זה בדרכים, זה יכול להתאמה. איך היה הולך הסדר שקונים בבית המקדש? אז ככה, היה ממונה שהיו משלמים לו את הכסף, כל אחד לפי הקורבן שהוא מביא בשביל שיביא לו נסחים. אותו אדם שקיבל את הכסף היה נותן מין קבלה כזאת, מקלף שהיה רשום עליו. קבלה כזאת, תלוי מה שילמו. אם שילמו על נסחים של עגל, הביא כחותמת של עגל. אם שילמו נסחים של זכר, כוונה איל מגיל 13 חודשים, הביא חותמת של איל. כן, בואו נתחיל כבר לקרוא את המשנה לפי זה, כן? היו ארבע חותמות היו במקדש, אומרת המשנה. שהיו הממונים מקבלים כסף מהיהודים שבאו להביא קורבנות, בשביל לקנות נסחים, הם מביאים להם כזה חותמת. והיו ארבע סוגי חותמות לפי דעת התנא הראשון במשנה. כתוב עליהם חותמת אחת עגל, בשביל אדם שמביא קורבן עגל או שור, בן זכר, בן נקבה, היה צריך להביא נסחים של עגל, של פר, כמו שאמרנו, את הכמות, נגיד אולי שוב, שלושה עשרונים סולת, חצי עין שמן וחצי עין יין. היה מקבל את הקלף הזה, ואז הוא היה מגיע לממונה אחר, שהיה נותן לו תמורת זה את הנסחים, כי זה היה, אם היה מביא את הקלף הזה, זה היה מוכיח שהוא שילם, מגיע לו. החותמת השנייה, היה כתוב עליה זכר. הכוונה, איל זכר, כבש, כשהוא בגיל 13 חודשים והלאה. החותמת השלישית זה למי שצריך נסחים של כבש ועז, שזה אותו נסחים, כתוב על זה גדי. והחותמת הרביעית, היה כתוב עליה חוטה, שזה היו מביאים למצורה עשיר. אנחנו בהמשך נראה איזה קורבנות מביא מצורה עשיר. בן עזאי אומר, יש חותמת חמישית. חמישה היו. ודבר נוסף שהוא אומר, שלא כתבו את זה בלשון הקודש, את המילים, אלא בארמית כתוב עליהם. אז עגל, זה כתוב בלשון הקודש, דחר הכוונה איל, גדי, זה גדי, אבל פה, כן גדי, עכשיו יש חוטה דל, הוסיפו עוד כרטיס, עוד חותמת, שהיה כתוב עליו חוטה דל, זה לא היה לפי תנא קמא. הגמרא תבאר למה לפי תנא קמא אין כזה חותמת, שזה מביאים לנסחים של מצורע ענית, בהמשך נראה בדיוק מה הוא צריך להביא. ועוד חותמת, זה החותמת שהיה מקודם, חוטה הרגיל, הכוונה חוטה של מצורע עשיר. אז אם כן יוצא שלפי בן עזאי יוסיפו רק חותמת אחת של מצורע עני. הגמרא תבאר למה באמת לפי תנא קמא אין את החותמת הזאת. השובר, עכשיו המשנה מפרטת את כל הכרטיסים למה הם מיועדים. עגל של הנסחים של פר משמש עם נסקי בקר. שור, פרה, בין גדולים ובין קטנים בשנה הראשונה של העגל. זכרים ונקבות, זה כרטיס אחד. גדי, הוא היה ממונה, הוא היה, הכרטיס, החותמת הזאת הייתה עשויה, הוא היה משמש. עם נסקי הצון, דהיינו, כבש ועז. אז כבש רק קטן, רק עד שנה. אבל עז בין גדולים ובין קטנים, זכרים ונקבות. חוץ משל אלים, דהיינו כבש, מעל גיל 13 חודשים, היה לו כרטיס מיוחד, חותמת מיוחדת. איזה חותמת היה לאלים? איל יש לו יותר נסחים מאשר כבש עד גיל שנה או עז. לכן הוא היה משמש עם נסקי אלים בלבד. החותמת של חוטה, זה משמש למצורע עשיר. מה מצורע עשיר צריך להביא? הוא מביא הרי שלושה קורבנות. עם נסחי שלוש בהמות של מצורע. מצורע מביא קורבן עולה, שזה ודאי צריך להגיע, כבש של עולה ודאי מגיע ביחד עם נסחים, כמו כל הקורבנות עולה. פה החידוש הוא היה מביא גם קורבן חטאת ואשם, שבדרך כלל הם לא מגיעים עם נסחים, אבל מצורע כן היה מביא נסחים. וגם בקורבן חטאת ואשם. טוב, זה בעצם הסיכום של כל הסוגי חותמות שהיה. עכשיו, איך היה הולך הסדר? איך היו מקבלים את החותמת? איך היו רוכשים עם החותמת? מי שהוא מבקש נסחים, הולך לו אצל יוחנן בן פנחס, שהוא למדנו במשנה הראשונה, למדנו במשנה שהוא היה ממונה על החותמות. ונותן לו, ליוחנן מאות, אותו יהודי שרצה נסחים, הוא מקבל ממנו את הכרטיס של החותם, ש... קובלה שהוא שילם באמת. בא לו אצל אחיה, שאחיה היה, הוא היה ממונה על הנסחים, להביא את הנסחים לאלה שמביאים לו את הכרטיס, ונותן לו חותם, היהודי ששילם, שקיבל קבלה, נתן את החותם לאחיה, ומקבל ממנו בתמורה הנסחים. עכשיו, למה היו צריכים שניים? כמו שאמרנו שאין עושים דברים שבשררה לציבור, בממון, פחות משניים. לערב נפגשים אחיה ויוחנן, באים זה אצל זה, הוא בא עם הכרטיסים והוא בא עם הכסף. ואחיה מוציא את החותמות שהוא קיבל, ומקבל מיוחנן כנגדם את כל המאות שהוא קיבל, ואז בודקים, רגע, הכרטיסים שיש לנו, כך וכך יש פה. זה היה אמור לעלות סכום, כך וכך. עכשיו בוא נספור את הכסף שיש לך, באמת יש כך וכך כסף שהגיע? אם פחתו, רואים שיוחנן, נתן יותר כרטיסים מאשר הכסף שהוא קיבל. אז הוא מפסיד. פחתו לו וישלם יוחנן מביתו. אבל ואם הותירו, אם רואים שיש פה יותר כסף, יוחנן לא ירוויח את זה, אלא הותירו להקדש, יד הקדש תמיד על העליונה. אף אחד לא, אסור לנו לקחת סיכון, אולי אנחנו חלילה וחס גונבים מההקדש. עכשיו, אם אדם טוען שהוא קנה חותמת, רק זה נאבד לו. מי שעבד חותמו, אומרים לו, אין בעיה, בוא נחכה עד הערב. ממתינים לו עד הערב. ואז באים סופרים את הכסף מול הכרטיסים. אם מצאו לו שיש קצת יותר כסף, בדיוק כדי חותמו שהוא טוען שהוא קיבל, זה הסימן הכי גדול שיכול להיות, נותנים לו, ודאי שהוא צודק באמת, נבד לו החותמת, אתה רואה שיש פה בדיוק סכום כסף, הפרש כנגד הכרטיס שחסר לנו, שזה הכרטיס שנאבד, והוא צודק באמת שצריך לתת לו ונותנים לו את הנסחים. ואם להבין יש פה בדיוק סכום מדויק, ואין פה שום כסף יותר מאשר הכרטיסים, מה שצריך לקבל על זה כסף, לא היו נותנים לו. עוד דבר שהיו עושים אמצעי זהירות בשביל לא לקח, בשביל לא לעשוק את הציבור, כשהיו נותנים כרטיס לבן אדם, אם זה עגל או כל החותמות, היה רשום על זה גם תאריך, שם היום כתוב עליהם. למה? מפני הרמאים, שלא יבואו אנשים, התחילו לעשות עסקים. יקנו מלא כרטיסים כשהמחיר של הנסחים זול, והליכו, ימכרו את זה ביוקר. לא, לא רוצים דבר כזה. ימכרו את זה אחר כך, כשזה עולה יותר יקר הנסחים, ימכרו את זה ביוקר. אז הם יעשו עסקים, לא רצו שיעשו עסקים מהכרטיסים האלה, רצו שזה באמת, אנשים יקבלו תמורה למה שהם משלמים, בלי שירוויחו על חשבונם. לכן היו צריכים לכתוב תאריך, כדי שבאמת כל אחד קונה ישירות מהממונה את הכרטיס, והוא עם הכרטיס הזה גובה את הנסחים, בלי שום הפרשים של תיווך בין אף אחד. אומרת הגמרא, למדנו שלפי תנא קמא היו 4 חותמות, ובן עזאי יוסיף עוד חותמת. חוטא דל. שואלת הגמרא, למה? בשביל מה צריכים חותמת של חוטא דל? מה זה חוטא? מצורע. אדם שהיה לו נגד צרת ורוצה להיטהר, צריך להביא קורבנות. איזה קורבנות הוא מביא? 3 קורבנות. עולה, חטאת, אשם. קורבן אשם תמיד בא מכבשה, מכבש. אין דבר כזה להביא קורבן אשם אוף. אין אשם אוף. אוף יש רק או עולה או חטאת. עכשיו במצורע, אדם עשיר מביא גם את החטאת וגם את העולה מכבש. ואז ממילא, הוא צריך גם להביא נסחים. כי כשמביאים כבש, מביאים נסחים. אז העשיר מביא 3 פעמים נסחים. גם על הכבש של העולה, גם על הכבש של על הכבשה של החטאת, וגם על הכבש של האשם. לעומת זאת, אני מביא רק כבש אחד, לאשם, אבל עולה וחטאת, הוא מביא כן של עופות. עכשיו, כשמביאים קורבן עוף, לא מביאים עם זה נסחים. אז יוצא אם כן שהמצורה צריך להביא 3 פעימות של נסחים של כבשים. לעומת זאת, זה העשיר, צריך להביא 3 פעימות. אני מספיק שמביא פעימה אחת של נסחים. אז מובן למה חוטא עשיר, מצורה עשיר, צריך חותמת מיוחדת, כי הוא מקבל ערכה של 3 נסחים של כבשים. אז זה ערכה מיוחדת. אבל חוטא דל, לפי בן עזאי, למה צריך כרטיס מיוחד? הרי מה, יש לו סך הכל כבש אחד שצריך בשביל זה נסחים? שיקח חותמת של כבש. איך קוראים לחותמת הזאת? גדי. מתרצת הגמרא, כי בנסחים של גדי יש רק את הנסחים. אבל הרי מצורע אני, מפני שהוא מביא לוגו אימו. הוא צריך להביא עוד לוג שמן. כל מצורע מביא הרי לוג של שמן, שמן זית. שהכהן בא ומושך על תנוך, על השפיץ של אוזנו הימנית, על האגודל הימנית של ידו ועל האגודל הימנית של רגלו. אז בשביל זה הוא צריך להביא עוד לוג שמן. לכן, לא מספיק לו חותמת רגילה של כבש, כי הוא מביא את הנסחים של הכבש, ובנוסף גם את הלוג שמן, הוא צריך כרטיס מיוחד. זה הסיבה שלפי בן עזאי יש כרטיס מיוחד למצורע עני. אבל ברם כרבנן, למה באמת לא צריך כרטיס מיוחד למצורע עני? כי הוא מביא גדי. הוא רוכש את הנסחים בבית מקדש, לכן הוא צריך כרטיס של גדי, של נסחים של כבש, בשביל הקורבן אשם. ומה עם השמן של הלוג, שמן של מצורע? הוא מביא את זה מהבית, יותר בזול, בבית המקדש זה עולה קצת יותר יקר. טוב, נסקי רחל מה? אנחנו יודעים שכבש זכר בשנה השנייה, דיינו מגיל 13 חודשים, יש לו כבר נסחים בכמות גבוהה יותר, כמו שאמרנו, בהקדמה למשנה. שאלה אם נקבה, כבשה נקבה גם כן, כשהיא נהיית גדולה יותר מעל 13 חודשים, יש לה איזשהו נסחים מיוחדים? אומרת הגמרא, לא. מלמד את נינן. מה שמשנה אומרת, חותם של גדי משמש נסקי צון, גדולים וקטנים, זכרים וגם נקבות. חוץ מאיל, זכר, שהוא גדול מגיל 13 חודשים, הוא יש לו חותם מיוחד. אמרי, מזה אני לומד, שנסקי רחל כנסקי גדי, אצל נקבות, כבשות... לא עולה התעריף של הנסחים שלהם כשהם מעל גיל 13 חודשים. עכשיו, מאיפה המקור לדינים האלה במשנה? דכתיב, אחרי שדיברו על כל הנסחים של הקורבנות, התורה כותבת. מילים שהן לכאורה מיותרות לגמרי, כי כבר את כל דיני הנסחים כתבנו לפני כן. אומרת התורה, ככה יעשה לשור האחד, או להילה האחד, או לשה בכבשים, או בעיזים. מה זה בא לרבות כל אחד מהם? מה זה בא ללמד? מה שכתוב לשור האחד, למה נאמר? מגיד, שלא חילק, אין שום הבדל בין נסקי עגל קטן לנסקי שור גדול. שהיה בדין לומר, מה צון, בין הצון טעון נסחים. כן, כבשים, עיזים, שהם בהמה דקה, צריכים נסחים. ובין הבקר, שזה בהמה גסה, גם טעון נסחים. אם מצאנו שחילק בבהמה דקה, דיין בכבשים, בנסקי כבש, שהוא יש לו נסחים בכמות מועטת יותר, שזה גדי, לנסקי עיל, שזה זכר, יש לו נסחים יותר. אז אולי לכך נחלוק גם בנסקי עגל קטן, לבין נסקי שור גדול. תלמוד לומר, ככה יעשה לשור האחד, שהכל אחד. מאז שהוא קטן עד שהוא גדול. מגיד שלא חילק בין נסקי עגל לנסקי שור, כי הפסוק אומר שור, וכתוב בהמשך כי ייוולד. לומדים מזה שור, ביום שהוא נולד כבר התורה קוראת לו שור. אז אכן הנסחים שלו אותו נסחים. עכשיו, בהמשך של הפסוק כתוב, ככה יעשה לשור האחד או לעיל האחד. או לעיל, למה נאמר? שהיה בדין לדון. אם מצאנו שחילק הפסוק בנסחים של נסקי כבש בן שנה לנסקי עיל, בין שנתיים, דיין מאחרי 13 חודשים. אולי לכך נחלוק, ונגיד שהוא נהיה בין 3 שנים, אז הנסחים מולים, ככה משנה לשנה, הנסחים של הכבש יגדלו איתו. נחלוק בנסקי 2, בנסקי 3, תלמוד לומר עולה אלה אחד, אין לחלק. מה שכתוב, עולה סבא כבשים, למה נאמר? שהיה בדין, אם מצאנו שחילק בין נסקי הזכרים, נסקי כבש קטן לנסקי איל גדול, שהנסחים של איל הוא יותר מנסחים של כבש, למרות שאיל הוא בעצם כבש גדול. לכך נחלוק אולי בנסקי נקבות. כסבה קטנה אלא פחות נסחים, אולי כמו גדי, אבל לנסקי רחל, כשהיא גדולה יותר, אולי הנסחים שלה היו מרובים, כמו איל. תלמוד לומר, אולי עושה בכבשים שאין לחלק. או בעיזים, למה נאמר, גם כן דבר דומה. שהיה בדין לדון, אם מצאנו שחילק בנסקי כבש קטן לנסקי איל גדול, לכך נחלוק גם בנסקי גדי קטן לנסקי תאיש גדול, שזה נקרא עז, כן? בין עז קטן לעז גדול. תלמוד לומר, או בעיזים, איקיש קטן שבעיזים, שזה גדי, לגדול שבתיישים, תאיש. מה זה התאיש, הכמות של הנסחים שלו בשלושת לוגין של יין, וכן השמן, שלושת לוגין שמן, אף זה בשלושת לוגין גם של הקטן. בשביל הרמאים שלא יבואו ויקחו כרטיסים, כשהנסחים הם בזול, והם קראו את זה לאנשים כשהנסחים הם ביוקר. אז שם היום היה כתוב וכולי. שואלת הגמרא, מה זה עוזר שאתה כותב את הבנו, הגמרא הבינה שכותבים רק את היום. יום ראשון, יום שני. הגע בעצמך, מה הבעיה? שזייג אותו היום. הרמאי הזה יבוא, ייקח כרטיס של יום ראשון, יביא את זה יום ראשון הבא, ימכור את זה יותר יקר. תרץ את הגמרא, לא כתבו רק שם של היום. היום יש לנו פרשת שבוע, כותבים יום א', פרשת ויקרא. אז לא היה פרשיות עדיין, כי עדיין לא החליטו איך מחלקים את הפרשיות. פעם בשלוש שנים, פעם בשלוש וחצי שנים. זה לא היה כמו היום שזה פעם בשנה קוראים את כל הפרשיות של התורה. אז מה היה במקום פרשה? היה שם משמר, היה כתוב עליו. כי הרי הכהנים שעבדו בבית המקדש לא עבדו כל פעם כל הכהנים, או כל פעם איזה כהנים שרוצים. היו 24 משמרות של כהנים, משפחות. כל שבוע משפחה אחרת. למשל, היה משפחה שנקראת, שראש המשפחה קראו לו פשחור, היה יויריב, היה ידעיה, היה כל מיני שמות של משמרות. אז היו כותבים, יום ראשון של פשחור, יום שישי של יויריב. כתבו כמו פרשת שבוע את השם של המשמר. שואלת הגמרא, בסדר, אבל היה 24 משמרות, זה אומר שבשבוע 25 חוזרים המשמרות לפעימה נוספת. אז אגב בעצמך שזייג אותו המשמר, הוא ימתין אותו רמאי ככה חצי שנה, ויביא את אותם הכרטיסים, ימכור אותם יותר ביוקר. עונה הגמרא, לא, זה לא רק זה. שם היום, היה כתוב יום ראשון למשל, שם השבת, דיינו, שבוע ראשון לחודש ניסן לדוגמה, או שבוע שני לחודש ניסן, או שבוע ראשון לחודש אייר, השבוע בחודש, שם חודש, אם לחודש ניסן או אייר, וכן שם המשמר היה כתוב עליהם. לכן, הרמאי, אפילו אם הוא רוצה לזייג, למצוא בן זוג של היום הזה, אין מצוי לזייג, זה כמעט לא מצוי שיהיה בדיוק את אותו יום, אותו שבוע בחודש, את אותו חוד, את אותו שם של משמר. מאוד מעניין שיש לוח דבר ביתו, חיבר את זה אחד רב מרדכי גנות, הוא מספר שבאמת מצאו חותמות כאלה, שכתוב עליהם באמת ערב שבת קודש של יויריב, יום שלישי לידעיה, זאת אומרת רואים שבאמת היו משתמשים במקום פרשת שבוע, היו משתמשים עם השם של המשמרות, ועד כאן דף י' ד'.